הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM.
בצבע אחר. מגזין חברתי בשיתוף עמותת עולים ביחד. עם גולן ג'מבר ורינה איילינגו רליק.
שבוע טוב למאזינים שלנו.
שבוע טוב.
שבוע טוב למי שפה, לצידי, חנה ראובן, מה נשמע?
אהלן גולן, מה שלומך?
בסדר, כבר ניתן להגיד חג חנוכה שמח.
חג חנוכה שמח לחלוטין.
מה קרה? אין לך אנרגיות היום?
יש לי, בוודאי שיש לי, אבל שמי חנה ראובן, אני לא רינה. אתה צריך להתגבר על העובדה שאתה כבר שותף שלי ולא שלה.
זה כנראה תהליך שעוד אני עובר, אבל זה יתוקן. מבטיח לך עד התוכנית הבאה. איך?
עד הנר השמיני.
תהיה פה איזה נס.
כן, שלומך גולן.
שלומי טוב, והנה, אנחנו בתוכנית נוספת של בצבע אחר, מגזין העוסק בנושאים אקטואליים, חברה, תרבות וכל מה שמעניין ולא תמיד נמצא בכותרות. בכל תוכנית נחשוף אתכם להיסטוריה, לתרבות ולמורשת של הקהילה האתיופית. אנחנו כאן משדרים מהרדיו הבינתחומי 106.2 FM. התוכנית היא בשיתוף פעולה עם עמותת עולים ביחד. והיום יהיה לנו תוכנית מיוחדת, אנחנו עוד רגע נדבר עם יעל גטו, שהוא ממיזם, כמו שדיברנו קודם, מגיבורים מבית, שהוא בין יוזמי המיזם הזה.
מה זה באמת המיזם הזה?
אנחנו עוד דקה נשמע ממנו, אבל מה ככה, איך את מרגישה?
אני מרגישה מעולה, נהנית מהחורף. מה אתה, טיפוס של חורף, של קיץ?
מה נראה לך?
חורף.
לא.
לא?
אני נולדתי באוגוסט, אני אוהב את הקיץ, אפריקאי אמיתי.
הבנתי. יופי, יופי. מה, איפה היית אתמול? בערב?
אני יודע. לא, לא.
לא היה איזשהו ערב, היפופ?
לא, לא, לא. אני ויתרתי, נשארתי בבית, אבל תודה, בוא ניכנס ישר לקצב ככה עם שיר ונראה מה העניינים.
מעולה.
I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else. While holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight like everyone else.
איך אני אוהב את השיר הזה, חנה.
שיר מדהים.
כן. ואם בהירו, אז כינן, אז בהחלט הנושא הבא הוא יותר מרלוונטי. ואני מתכוון לפרויקט גיבורים מבית. שמעת עליו?
ראיתי איזשהו חצי סרטון בפייסבוק ולא הבנתי על מה מדובר.
אז ככה, השנה, לראשונה בחג החנוכה, יצא לדרך מיזם מאוד ייחודי, שנקרא גיבורים מבית, אבל גיבורים מבית, מבטא, משחק מילים, עוד שנייה נבין את זה, שהתקיים השבוע ב-24 בדצמבר, בו לצד הדלקת הנר השלישי של חנוכה, הציבור יוזמן להתארח ולארח בסלון הבית איש או אשת עדות, אשר ספרו את סיפור העלייה והגבורה של יהודים יוצאי אתיופיה. מטרתו של המיזם הוא לחשוף את סיפורי העלייה ההירואים ומעוררי ההשראה של קהילת ביתא ישראל, כמו שלא נשמעו עד כה. לשם כך, אני ארצה לצרף אלינו לשיחה את אייל גטו, שהוא רכז רישות בעולים ביחד, בעמותת עולים ביחד, והוא בין היוזמים של המיזם הזה שנקרא גיבורים מבית. אייל, אתה איתנו?
אולן?
כן. אתה צריך לשפר את הרעש רקע שלך כדי שנוכל לשמוע אותך?
עכשיו נדמה לי שאתה שומע
אותי טוב. כן. אז צהריים טובים, אייל.
צהריים טובים חנה, צהריים טובים גולן.
גיבורים מבית.
אכן, גיבורים מבית, או אם תרצה גיבורים מבטא.
אז באמת בוא נעמוד על מה ההבדל, גיבורים מבית, גיבורים מבטא.
בסופו של דבר, המיתוג המחודש הזה שאנחנו בעצם עשינו, זה מיזם אחר שלנו, שנקרא סיפור על הדרך, לקחנו בעצם את התמונה המאוד מאוד פשוט, את הצימוד המאוד פשוט של גיבורים מבית, גיבורים מבית שאינם ידועים, שאינם מוכרים, ורצינו לשלב בתוך זה איזה שהם מונחים או הגדרות שהם מהעולם של יהדות אתיופיה, של בית הישראל, ובהקשר הזה הוספנו את האלף עם הסוגריים, עם הסוגריים, כדי לקשר את זה בסופו של דבר לקהילת יוצאי אתיופיה.
אז במסגרת המיזם הזה, אתם למעשה מביאים, אם אני מבין נכון, אנשי עדות שיוכלו להתארח או לארח בביתם, ולספר את הסיפור האישי שלהם.
נעשה הפרדה בשני דברים.
אוקיי.
כל שאתם מספרים את הבוגרים, את האנשים שמלווים בין היתר על ידי החברה למתנסים, גרעין ענני, כמובן הבוגרים והבוגרות של עולים ביחד, גם כן הם המספרים, הם אנשי העדות, הם האנשים שמגיעים לארגונים, לבתים שמארחים אותם, לסלונים או לכל מקום אחר שאפשר להתארח בו, ולספר את סיפור העלייה, סיפור העלייה על שלבי הקליטה וההתאקלמות, על כל השלבים, גם, זאת אומרת, לעדות הזו שני חלקים. החלק הראשון הוא כמובן כל הסיפור של העלייה, כל אחד בסיפורו הוא, מי שעלה בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, אמצע שנות ה-80, ועד לתחילת שנות ה-90, כל סיפורי העלייה, זה החלק הראשון. החלק השני הוא חלק שבעצם מנסה להתעמק עם ההוויה הישראלית, עם החיים פה בישראל, עם כל הדברים המאתגרים יותר והמאתגרים פחות.
הבנתי. וזה כל זה הולך לקרות כבר בחנוכה הקרוב, זאת אומרת השבוע.
למעשה זה כבר קורה, אנחנו בעולים ביחד, היות ואנחנו עובדים אל מול ארגונים, היה לנו פה איזשהו אתגר להתארגן על הפרויקט הזה, על המיזם הזה, בצורה כל כך מהירה ואדוקה ודחוקה, ולכן אנחנו את המפגשים שלנו פורסים על פני כל השבוע, על כל ימות חנוכה, החל מהיום ועד ליום ראשון הבא, והדגש הגדול והמשמעותי, הוא על שני מועדים מאוד מאוד חשובים. מועד אחד זה 24 בדצמבר, יום שישי הקרוב, זה שבו למעשה ערכו כמעט כל המפגשים בבתים, כל הירוחים בבתים. בעת ובעונה אחת, בכל רחבי הארץ, ערכו מפגשים של איש שיגיע מטעם המיזם הזה, שהוא כמובן מתוך הקהילה, ויספר את סיפור האישי בשני משתתפים ואנשים שיערכו אותו. ומועד נוסף, שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה, זה 29 בחודש, שזה בעצם אירוע סי, אירוע סי שנקרא בבית הספוצות, וכולם המספרים והמשתתפים והמזמינים והמארחים, כולם מוזמנים לאירוע הזה, שיכלול בין היתר גם הדלקת נר החנוכה.
וואו, זה נשמע ממש ממש מרשים. תגיד, אייל, מה המניע לפרויקט הזה? זאת אומרת, למה חשוב שאנחנו נספר את הסיפור הזה מנקודת מבט שאתם מנסים לקדם?
תראי, אני חושב שבסופו של דבר אי אפשר להתחמק מזה שהסיפור שלנו, של יוצאי אתיופיה, לפחות בהקשרים שאנחנו מכירים את הסיפור הזה, חסר היבטים ואלמנטים של גבורה ושל אקטיביות ושל מעשה ושל הקרבה, שלצערי הרב לא מוכרים מספיק בחברה הישראלית, לא מוכרים מספיק בציבוריות הישראלית. והמטרה שלנו היא בעצם להנחיח את הסיפור המלא על כל חלקיו, הן על החלקים שבעצם הפכו בסופו של דבר את כוחות הביטחון הישראלים לגיבורים ולאמיצים, ומצד שני, אבל גם להדגיש את הגבורה שלנו, להניח את זה שם, ולבוא ולהגיד, אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי להיות פה. אנחנו נערנו בגבורה, אנחנו הקרבנו את היקר לנו מכל, בין היתר, לא רק בעלייה של המסע מסודן, גם בעליות אחרות, גם במסע שלמה, וגם בעליות שקדמו למסע משה, אנשים ממש ממש איבדו את היקר להם מכל. שהדבר הזה חייב להיות מוכר וחייב להיות מסופר, ואנחנו מנסים להתמודד בדיוק עם ההיבטים החסרים האלה, הרבה פעמים כשהם מסופרים, בין אם באמצעי התקשורת ובין אם במוסדות החינוך.
תגיד, אתה מודע לזה שמשרד הביטחון ומשרד הקליטה עושים כל שנה אירועים עם אסירי ציון, בין היתר עם אסירי ציון מבית הישראל?
אכן, אני מכיר מפגשים מהסוג הזה, בהחלט, זה נדמה לי כמו משהו שהוא איזה נכון, אף על פי שאותם אסירי ציון לא מוכרים לציבור הרחב, זאת אומרת, בתוך הקהילה חלקנו, בין אם מדובר במישהו שהוא בן משפחה שלנו, ובין אם מדובר אני לא יודע מה, שכן קרוב, אנחנו מכירים את האנשים האלה, אבל האנשים האלה הם סמינים מעין הציבורית הישראלית. חבל מאוד.
איך אתה חושב שאפשר לשים אותם בעין הציבורית?
אז בין היתר אנחנו עושים את הפרויקט הזה, את המיזם המדהים הזה.
יצרתם קשר עם אסירי ציון? סליחה שאני קוטעת אותך. יצרתם קשר עם אסירי ציון?
תראי, היות, אני אומר שני דברים. שאלת אותי שאלה בתוך שאלה, אני אענה קודם כל על השאלה הראשונה, ואחרי זה אני אענה על השאלה השנייה. לא יקרנו קשר עם אסירי ציון, מהסיבה פשוטה שאנחנו בעולים ביחד באופן מאוד מאוד נקודתי, עובדים עם הבוגרים שלנו. והבוגרים שלנו בדרך כלל מדובר בחבר'ה שלכל היותר היו בני 10 בזמן העלייה, בין שהם הגיעו במשה או בשלמה, ואפילו קודם לכן, ואז אנחנו פחות, יש לנו פחות במאגר האנושי, יש לנו פחות ופחות אנשים שהם עם הטייטל הזה של אסירי ציון. מה שכן, אני יודע בוודאות שבחברה למתנסים ישנם בין אם בודדים מספר מספרים שהם כן עברו מאסר כזה או אחר בשלבי העלייה שלהם, אבל אני חושב שמדובר במספרים קטנים.
ותגיד,
ולגבי השאלה הראשונה, אני רק אגיד, לגבי השאלה הראשונה של חנה, שאני חושב שהדרך להתמודד עם זה, בין היתר להפעיל מזמים מהסוג הזה, אבל לא רק. אנחנו בסופו של דבר חייבים להיות מסוגלים לספר את הסיפור שלנו, בין שבכתיבה ובין שבשירה ובין שביצירות אומנות אחרות. אנחנו חייבים בעיקר דרך הצינורות התרבותיים והחינוך, החינוכיים והתקשורתיים, להנגיש ולהנחיח את הסיפור שלנו באופן שמבליט את הסיפור שלנו ומדייק את הפרטים כדי שנתקן את העוול ההיסטורי הזה.
ומה אתה שומע מאותם נותני עדות? מה הם מספרים? איך החוויה שלהם כתוצאה מזה שהם עומדים? הם מספרים את הסיפור האישי ומאוד אינטימי לצורך, אני שהיה עד לפני רגע.
וואו, תראה, אני מלווה את כל הבוגרים שלנו בשלבי ההכנה, ונדרשת פה הכנה הן ברמה הרגשית, אבל גם ברמה של ממש לעמוד בפני אנשים ולעשות את זה, זה לא עניין של מה דקח, זה להיחשף ולשים את הלב שלך, לשים את הסיפור שלך על השולחן, על שולחן הניתוחים של החברה הישראלית, וזה לא עניין של מה דקח, ולכן אנחנו עושים הכנה. אני שתף אותך בענקבות הסתרה על נפגע שהיה לי עם בוגר שלנו, באמת איש מקסים ומוחלט, הוא נוגדיה לנו, ופעם ראשונה שאני נפגש איתו למפגש כזה, לבירור באמת של הסיפור, ואנחנו יושבים והוא מספר לי את הסיפור, והוא כמובן מתרגש, וזו פעם ראשונה שהוא בעצם גם עושה את הסיפור הזה החוצה, ובשלב מסוים אנחנו עוצרים, בגלל ההתרגשות אנחנו עוצרים את ההכנה הזו, ואז הוא שואל אותי שאלה מאוד מאוד פשוטה, מאיפה אני מגיע, ואני מספר לו, אני אומר לו, משפחה שלי מגיעה מסתימן, ואנחנו מבינים שאנחנו פחות או יותר במקור מגיעים מאותו האזור, והוא שואל אותי איך קוראים לימי, ואני אומר לו איך קוראים לימי, ואחר מכן הוא שואל אותי איך קוראים לאבי, אני אומר לו את שמו של אבי, ואז הוא אומר, הוא פשוט מספר לי את כל הסיפור של המשפחה של אבא שלי, כי המשפחה של אבא שלי עשתה בדיוק את אותו מסלול איתו. ובעצם כל הסיפורים שהוא סיפר לי לאורך כל המפגש שלנו, שזורים זה בזה. הסיפור של המשפחה שלי והסיפור שלו, הם זורים זה בזה, והם עשו את המסע יחד, וזה היה מרגש, מפתיע, באמת, באמת, באמת קסום, זה היה רגע קסום, שדרך אדם אחר שמעתי סיפור של המשפחה שלי, אבל אם לגופו של עניין אני ענה, אני אגיד, שזה לא מהלך פשוט, זה לא כמו שזה נראה, אני לא יודע, אנשים באים ומספרים סיפור, יש פה סיפור עם הרבה מאוד רגעים כואבים ועצובים, ורגעים מרגשים, ורגעים של חשיפה אישית, שלא פשוט להביא אותם במסה אחת, במפגש שמתמצת לכדי שעה וחצי שעתם לכל היותר, ואנחנו עושים הכנה, ואנחנו באמת באמת מנסים ככל הניתן, אני לא יודע אם אני נוח הנכון להרגיע, אבל לשים את זה במקום הנכון ולהגיש את הדבר הזה, כדי שבסופו של דבר אנשים ישמעו, אנשים יחשפו לדבר הזה, לסיפור הזה, לסיפור המדהים הזה.
ואתה מרגיש שיש לכם שיתוף פעולה משאר החברה הישראלית, נקרא לזה שמעוניינת לבוא ולשמוע את הסיפורים האלה?
לא יודע, ההתרשמות שלי היא שאנשים צנועים לדבר כזה, שוב, מי יותר מי פחות, אבל בגדול, כשאני מסתכל על תמונה רחבה, בהחלט, אנשים מבקשים להריח, אנשים פונים אלינו בקבוצת הפייסבוק ובבלוג פרטי אליי, וארגונים שאנחנו ככה נמצאים איתם בשותפות, ועוד איך יש באמת קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים שהולכת להריח ב-24 בחודש בסלון ביתן, וכמו שאמרתי, יש הסתרות של ארגונים שאנחנו מגיעים אליהם במהלך השבוע הקרוב, ולמען האמת, אני בדרכי, תכף ומיד לבנק דיסקונט, לעוד מפגש של גיבורי מבית.
יפה. אז באמת לטובת המאזינים שבפעם הראשונה שומעים את המיזם הזה, איך מגיעים אליכם, איך אפשר להזמין איש עדות, אם אני בארגון מסוים?
אז אפשר, כמובן, קודם כל להיכנס לקבוצת הפייסבוק, גיבורים מבית, אפשר להינשם, יש מספר טלפון, יצרו איתכם קשר מטעם המיזם, אפשר דרך עולים ביחד כמובן, מי שמכיר את מינן שעולים ביחד, אפשר, באמת יש אינספור דרכים, מה שחשוב זה בסופו של דבר כן להתוודע על הפרויקט, להיכנס לקבוצת הפייסבוק, לראות, להתוודע, ובמידה ובאמת אנשים רוצים, יכולים לשיר שם את מספר הטלפון שלהם, ואנחנו נחזור אליהם, ואנחנו נצטרו את כל החיבורים המתבקשים.
מעולה.
נשמע יפה מאוד.
תודה אייל, לא נעכב אותך בדרך לסיפור עלייה נוסף שם בבנק. ועם הדברים האלה, נרצה להודות לך ולאחל למיזם הזה המון בהצלחה.
תודה רבה לכם יקרים, והמשך יום
נפלא.
בהצלחה, תודה.
תודה.
ביי ביי.
כן, מיזם מאוד מעניין, ויש לו חשיבות רבה, הצורך שלנו כבני הקהילה לספר את סיפור העלייה שלנו, לשנות את האתוס כלפי איך שנתפסת הקהילה בחברה הישראלית, ואני מאמין שמיזם כזה ומיזמים דומים עוזרים ביכולת של א', לבן אדם הפרטי לבוא ולספר את הסיפור שלו, משהו שהוא אפשר להגיד שהוא בכלל לא קרה עד לשנים האחרונות, אנשים המיתו מאוד לספר את סיפור העלייה שלהם, זה חוויה טראומטית שהם העדיפו להשאיר אצלם בקרב המשפחה, וגם בשביל הציבור הכללי לבוא ולהיחשף ולהכיר את הסיפורים האלה, באמת הם גיבורים. מה את חושבת, רינה? רינה, וואי, חנה.
בסדר, אני סולחת לך. תראה, אני חושבת שקודם כל, כמו שדיברנו לפני כן, אם בן אדם רוצה להתוודא לנושא מסוים, ללמוד אותו, אז הוא, אתה יודע, יעשה את זה באופן טבעי, כמו שרכשנו כישורים בחיים שלנו, ואנחנו כיום טובים בהם, זה כי בחרנו להתמקד בהם ולהתמקצע בהם. לגבי הנושא של האתוס, נכון שהוא מסופר הרבה פעמים בצורה שהיא לא אמיתית כפי שקרתה, ונכון שיש גיבורים מתוך הקהילה שלנו שהם באמת רבים, שהם לא מפורסמים בעין הציבור, אבל מי שלמשל מכיר אסירי ציון, יודע שכל שנה אסירי ציון נפגשים עם שאר אסירי ציון, משאר הקהילות בישראל, אם זה יהודי עיראק ותימן, ויש הרבה אסירי ציון, מהרבה כן. קהילות. הם נפגשים כל שנה, עושים להם אירוע מדהים ממשרד הקליטה וממשרד הביטחון, וכל שנה משבחים אותם ומספרים את הסיפורים שלהם, ועושים להם מצגת ענקית. ויש גם כאלה שנתמכים בזכות הפעילות שלהם בצורה חודשית על ידי ביטוח לאומי, מקבלים כל מיני כספים. אז אני, אתה יודע, כן רואה במקומות מסוימים שכן הם מקבלים את הכבוד הראוי שלהם, אם זה, אתה יודע, גם תעודות ומדליות כאלה. אני ממש נחשפתי באופן אישי לדברים האלה. וכן, אפשר פשוט, אתה יודע, לדבר על זה, להגיד איפה האירועים האלה מתקיימים, כן. ולהדליק על זה את האור.
אני חושב שפשוט עדיין לא הייתה את הפלטפורמה שהתאימה את זה. יכול להיות שאנשים רצו לספר, אבל לא היה להם את המקום, את הכתובת לפנות, בשביל שתהיה, כן. תעמוד בפניהם האפשרות לספר את הסיפור. ומיזם כזה פשוט מאפשר להם לבוא ולחשוף את הסיפור שלהם.
כן, גם אייל דיבר על אנשים שבאים ומספרים את העדות הזאת שהם היו בני 10. נכון? כן. זאת אומרת, ההתמקדות יותר במיזם הזה הם באנשים צעירים יותר.
כן, אבל
יותר.
אני מניח שהם מספרים את הסיפור לאו דווקא רק האישי שלהם, אלא של המשפחה. איך שהם שמעו את זה בבית, מאחים, מאחיות, מההורים, מסבא, סבתא.
כן.
כן, לאו דווקא רק מ...
כי פשוט אסירי ציון, אני יודעת שאני מתעכבת איתך על זה, אבל אסירי ציון הם הגיבורים של הסיפור הזה, של העלייה הזאת.
נכון.
הם האנשים שהיו בקשר עם כוחות הביטחון של ישראל, הם האנשים שהיו בקשר עם המשפחות, עם כל העלייה בדרך, הם אלה שהיו מתעמתים עם האזרחים הסודנים במחנות, זאת אומרת, אסירי ציון הם הגיבורים האמיתיים של הסיפור הזה. כמובן שכל השאר, כן, יש כאלה שחוו טראומות רציניות, ויש כאלה שפחות, אבל כן, זה נושא שהוא מאוד מאוד כאוב, ובכלל אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר עליו יותר, וזה אחלה מיזם,
כן,
אחלה מיזם.
כן, אז נברך את המיזם הזה, ועוד יותר יפה שהם עושים את זה ככה בחנוכה, חג שמפיץ אור וסיפורי גבורה.
נכון. יש לנו שיר?
קרובות בבית הוריו ביטחון מוכר מקל עליו משפחה גדולה בית קטן נינוח בבלגן מאורגן נאחז בפיסה ממי שהוא היה יצא למסע הסברה מוצדק על מי שנהיה על שאפשר להוציא את הילד אבל אותו מהשכונה הוא חוזר בחזרה ואת כולם הוא שאל עליי
השגרה מגמגמת, אהבתי עוד מבעבעת, ועלולה לגלוש בכל רגע נדוש. כשאת כולם הוא שאל עליי, אמרתי לכולם שתבוא אליי, הלב שלי חלש מדי. עם החזה שלך כבר לא מתוח, על הפנים חיוך רפוי מרוח, במלחמות שלך עליי אף פעם אין מיקוח. צבאי שלום פרוסים בפנינו, כל הצלילים נופלים לאוזנינו, אתה קשת אני כינור, יו, אם אתה זוהר אני אלינור. נשב ונדבר שעות על שבחרנו להיות, ושזו לא ברירת מחדל, ושהלב שלך מוגבל, אקסקלוסיבי לאהבתי מה שהיה, יא. נתחיל מההתחלה, רק לזכר הימים בוא נדליק את האולטרה, נשדרג את הקמה סוטרה, נדבר מהר מעט, נרקוד מעט למלודיות R&B, את חטא שוט על כימורי גופי. ואת כולם הוא שאל עליי, תגידו לו שיבוא אליי בלי לחשוב יותר מדי, תגידו לו שיבוא בו 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 אליי.
נקית, אה? מזהה?
הורית השמן.
כל הכבוד. כן, אחת והיחידה. היה לה שבוע, שקה, בצוללת הצהובה בירושלים.
ראיתי, עוקבת, ראיתי, עוקבת.
אלופה.
כן, אני מקווה להזמין אותה.
מה זה את מקווה? נזמין אותה.
אוקיי.
יפה.
מה שתגיד.
זו הגישה. טוב.
טוב.
את יודעת, אני... השבוע, לפני יום יומיים, ראיתי את ההודעה הזאת שהתפרסמה, הגיעה גם לחדשות וכאלה, של בית חולים, המרכז הרפואי לגליל, שפרסם הודעה דרושי, על פניו משהו מקובל וסביר. אממה, שאת התפקיד הכל כך גדול, שזה פועל מטבח וחדר אוכל, הם הדגישו שהמשרה הזאת מיועדת לבני העדה האתיופית.
יש אצלנו הרבה טבחים, לא?
כנראה. במיוחד עם הודעות כאלה, אז כנראה שאנחנו נגדיל את ההיקף בעוד קצת. אבל את יודעת, אנחנו צוחקים על זה, אבל זה פשוט מעציב. ואני אסביר לך למה. אני אסביר לך את מה שהם הסבירו, וביחד נבין כמה הם פשוט לא הבינו את לשון החוק. אז יש חוק של אפליה מתקנת או עדפה מתקנת, שאומר שבמקומות ציבוריים, ממשלתיים, צריך שמספר העובדים שם ממוצא אתיופי, כמו שיש עבור נשים ומהחברה הערבית ובעלי מוגבלויות וכן הלאה, את אותה עדפה מתקנת אומרת שלמעשה, מספר העובדים צריך להיות לפחות כמספר או כאחוזם באוכלוסייה, כלומר סדר גודל של 2%. ולכן אותם חברות ומשרות ציבוריות נדרשות מעת לעת לפרסם משרות שמיועדות גם בין היתר לבני העדה האתיופית. זה לשון החוק בגדול. אבל אני לא חושב, זה לא אני חושב, זה כבר אני בטוח אני אומר לך, הרעיון היה שעומד מאחורי העדפה מתקנת, שמדובר על משרות איכותיות. בסדר? בשביל לאייש משרה של עובד מטבח, אני לא אצטרך מכרז מסובך מדי, וכנראה, בלי לבדוק, אני אומר לך שכנראה כבר היום יש שם מספיק אתיופים שמאיישים את המשרה הזאת, ואני חושב שהכוונה הייתה למשרות איכותיות יותר. כלומר, בדרגי הניהול השונים, באדמיניסטרציה, ברפואה, רחמנא ליצלן. ואני חושב יותר בכיוון הזה, ואני חושב שהם צריכים לעמוד על הטעות שלהם.
מישהו הגיב להם?
הגיבו, זאת אומרת, זה...
הגיבו... הציבור בפייסבוק?
לא, 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 זה לא רק היה בפייסבוק, האמת שזה גם תפס כותרת בערוצי החדשות, בטלוויזיה. והם נתנו את התגובה לקונית שלהם שאמרתי לך הרגע, שזה חלק מאותה העדפה מתקנת, אבל על איכות הם לא מדברים. זה פשוט ציב אותי, ומחזיר אותי שוב פעם לאיך חלק מהאנשים או חלק מהאוכלוסייה רואה את הקהילה האתיופית, באיזה משבצת הוא היה מעדיף למלא אותם. כן.
טוב.
את רוצה להתייחס?
כן, אני רוצה להתייחס. תראה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. מדינת ישראל, בבסיס שלה, היא מדינה עם הרבה סטריאוטיפים, הרבה גזענות, הרבה אפליות, לא רק כלפי יוצאי אתיופיה. אתה מסכים איתי? לא רק כלפי יוצאי אתיופיה. אגב, אתה זוכר את הספר שרציתי להמליץ עליו? אני אביא אותו פעם הבאה. הוא נקרא הישראלים הראשונים, 1949, והוא נכתב על ידי דוקטור יותם סגב. מי שיקרא את הספר הזה יבין בדיוק איך מדינת ישראל קמה. זה ספר שמדבר על כל העליות מ-1949 עד 1953, ושם אתה נחשף להרבה פרוטוקולים של ישיבות ממשלה, לפרוטוקולים של הסוכנות, להתבטאויות של שר הקליטה הראשון, מה הוא חושב על כל אלה שעלו לכאן. אתה לא תאמין כמה דברים מצאתי שבאמת דומים למה שהקהילה שלנו עוברת היום.
אוקיי? אבל אני רוצה להאמין...
רגע, אני פשוט רוצה לדבר איתך על נקודת מבט שהיא יותר גבוהה, ואז אני אתייחס לכתבה הזאת.
כן, אבל את דברת איתי על 1949. כן. מדינה שהיא בהקמה. שעכשיו הנושא הזה של אם להיות פוליטיקלי קורקט, זה לא הדבר כנראה הכי מרכזי. מדינה שנמצאת במגננה ומנסה לשמור על הגבולות שלה. והיום אנחנו כבר מדינה, כבר בת 71, עברה דבר או שניים. וצריכה כבר לדעת להתייחס ולקבל ולפעול אחרת ממה שהיה לפני 70 שנה.
אז אני אומרת דבר כזה, שזה כמו כל הזמן להגיב לסימפטומים. אתה מבין? במקום לטפל בשורש הבעיה, אתה גם צריך להיות כבר במצב שאתה פחות רגיש לכל הכתבות האלה, ולעשות, אתה יודע, עבודה שהיא יותר שורשית, יותר עמוקה, ולהבין שדברים כאלה אתה כבר צריך להיות ברמה של לצחוק על זה. עכשיו, אם אתה תבין... כן, אם אתה תקרא את הספר הזה, למשל, ייפטרו להרבה אנשים הרבה תסכולים, הרבה מרירות, שיש לאנשים כלפי... זאת המדינה הזאת. תקבל את זה כמצב נתון. התקשורת שלך...
שנייה, את רוצה שאנחנו נשלים עם מצב שאנשים עושים טעות?
אני רוצה להגיד לך שחבל כל פעם על הבכי, על העצבים. עדיף לקחת את הרגשות האלה ולייעל אותם ולמקד אותם בדברים יותר חיוביים. זה מה שאני אומרת. אתה לא תוכל לעצור את זה. אז אוקיי, דיברת על זה.
אני רוצה להאמין.
למודעות. נכון. אני רוצה... כן.
חנה, אני רוצה להאמין שברגע שעכשיו שיקפנו להם, ספציפית לבית החולים הספציפי הזה, את הטעות. אני רוצה להאמין שבפעם הבאה, כשהם יפרסמו מכרז, הם יהיו ערים לעובדה שזה לא רק מדובר לאייש משרה על ידי מישהו מיוצא אתיופיה, או אישה, או בעל מוגבלות כזו או אחרת, אלא על איכות המשרה. זאת אומרת, לנסות להעסיק מישהו בתפקיד שעולם את הכישורים שלו, ולעשות משהו ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת, לא לסגור איזה חור של עובד מטבח, ככל שזה יהיה מכובד, אבל...
אז קודם כל, ההצעה שלך היא טובה. אתה באמת יכול לכתוב להם, אתה יכול להגיב להם, ואתם לא חסרים אצלנו אנשים שעושים את זה. ודבר שני, במישור היותר מציאותי, אדם שרוצה לקדם את עצמו, למשל בתחום של הרפואה, ילך וילמד את התחום של הרפואה ויהיה רופא. חסרים לנו רופאים בקהילה?
יש.
יש?
יש מספיק.
סבבה. אז זה מה שאני אומרת, שכל הנושא של העיתונות, הרי אנחנו יודעים שהעיתונות היא מוטה. אנחנו יודעים שאחד המטרות שלה זה לדכא אנשים. ומי שמבין את כל הנושא של המוח, אנשים יודעים איך עובד המוח, כמה שתפמפם דברים שליליים, ככה בעצם אתה תדכא את ה... אבל יש לך זכות בחירה להתייחס לדבר הזה, נגיד במקום הדבר הזה שאלת. יכולת להביא כתבה יותר חיובית, למשל, הבנתי שמוצאי שבת היה ערב מדהים של פרסי ההיפ-הופ, ואפילו פה אחד, יש איזה בחור שיש לו פה תוכנית היפ-הופ של 10 שנים, קיבל שם איזה הכרה, אוקיי?
אוקיי.
זה דבר חיובי, זה דבר מדהים, כל האומנים היו שם אתמול.
מה את אומרת, שאני שלילי?
לא, חלילה, להפך, אבל אתה מעלה אצלי דברים למודעות, ואני מעלה אצלך.
אז תני לי לעלות לך דבר נוסף, ספק. אני, יודע שגם את קראת את הכתבה של אורטל מוגוס, שאנחנו בהזדמנות אחרת גם נראיין אותה כאן אלינו לתוכנית. בנושא על העובדה שהרבה צעירים מבני הקהילה, כאלה שנולדו כאן, כמוך וכמוני, וכאלה שעלו בגיל צעיר, אינם דוברים את השפה האמרית, את שפת האם שלהם. ואני מניח שאין סיבה אחת שאפשר להצביע עליה ולהגיד שזו הסיבה שבגינה רובם לא מדברים את השפה, אבל השורה התחתונה היא שהרבה, תקני אותי אם אני טועה, שגם את לא שולטת ברזי השפה, וזה עצוב, לא?
First of all, סליחה.
כן, זה לא שפתיים שלנו.
נכון, אני לא שולטת בשפה, והרבה צברים לא שולטים בשפה. אני חושבת...
בשונה ממה שקורה, אגב, בקהילות אחרות. זאת אומרת, אנחנו רואים את אנשים שעלו מארצות הברית, שהם הם והילדים שלהם דוברים אנגלית. עולי ברית המועצות, כמובן, דוברי השפות הדרום אמריקאיות, ספרדית, לטינית וכן הלאה. לא לדינית, אבל...
אתה יודע, אחד, סליחה שאני קוטעת אותך, אחד הדברים שאני...
כמובן רוסית.
אחד הדברים שאני באמת לא אוהבת, זה להטיל אשמה על האחר.
לא, אני אומר, אני ביחס אליהם לא דובר את השפה. אני לא מאשים אותם. כשאני עושה השוואה ביני לבין מה שקורה באוכלוסיות עולים אחרות, אז אני שואל את עצמי למה הם הצליחו או שימרו את השפה, ולמה אנחנו לא. לא כדי להטיל את האשמה עליהם, אלא דווקא כדי לשקף כמה אנחנו אולי לא עשינו משהו מספיק טוב בשביל לשמר את זה.
אז אני אבהיר את עצמי. כשאמרתי שאני לא אוהבת להטיל את האשמה, לא התכוונתי להטיל את האשמה על קהילות אחרות, להפך, אלא לקחת את האחריות אלינו, כאילו, מה קרה בבית שלא באמת למדנו והפנמנו את השפה, וכאילו, למה באמת אנחנו לא דוברים אותה? אבל אני למשל זוכרת בילדות שלי, שהיה איזשהו קורס, בשכונה שקראו לכל הילדים, בואו תלמדו אמרית, ואפילו זה היה נקודות לבגרות.
כן, נכון.
כן, אבל משום מה, לא הלכתי ועשיתי את זה. כן, אני חושבת שאחי עשה את זה. ובבית, אני גם זוכרת שהייתי תמיד אומרת לאמא שלי, אמא, תלמדי אותנו יותר אמרית, תדברי איתנו. אבל שמע, ההורים שלי עלו לפה בגיל מאוד צעיר, 16, 17 כזה, ואוטומטית הם הלכו לפנימיות, והתעסקו בהישרדות, והם גם היו מאוד צעירים, אז היה עליהם את הלחץ, כנראה, ללמוד את השפה העברית. ולנו בבית הם תמיד החדירו, אתם צברים, אתם ישראלים, אתם צברים, אתם
והם
ישראלים.
והם מכים על חטא?
סבתא שלך. שלי, סבתא שלי.
כן?
כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין שקרה לי. כשאני ילדתי את הילד שלי לפני 6 שנים, ישבתי בבית בחופשת לידה, והייתי באופן טבעי צמודה יותר לסבתא שלי. והאמרית פשוט יצאה ממני, הייתי צריכה לתקשר איתה. והאמרית פשוט יצאה ממני. אז תדע לך שבתת המודע שלנו, כל צבר, בגלל שנחשפנו כל כך הרבה שנים לשפה הזאת, השפה הזאת נמצאת.
כן, אבל שאלה באיזה רמה.
וכשתהיה סיטואציה כן. מסוימת שתצטרך להשתמש בה, כן. בשפה היא תצא. זה דבר ראשון. דבר שני, עוד פעם, כל העניין של התירוצים. שמע, אני רציתי, לא יודעת מה, ללכת להתמקצע בעולם של התת מודע, של המוח, הלכתי, למדתי את זה. אותו דבר, את אותה אנרגיה שהשקעתי שם, יכולתי להשקיע על הלימוד של השפה האמרית.
אבל עובדה, אבל כמה לא מהחברות שלך...
זה עניין של
כמה
בחירה.
כמה מהחברות שלך? השאלה, למה אנחנו לא בוחרים בזה? כמה מהחברות שלך או מהסביבת חברים
את,
שלך?
תשאל את עצמך, למה אתה לא בוחר בזה? למה? למה?
אני אולי לא דוגמה טובה, כי אני כן עושה מאמץ בשביל לשפר את השפה, ואני עושה הרבה.
וכמה אתה?
38.
וכמה זמן אתה עושה מאמץ, ואיזה מאמץ אתה עושה?
אז אני אגיד לך שאם אני לוקח את, את השנתיים האחרונות, אז אני עשיתי שיפור משמעותי. איך? ש... אז עושה כמה פעולות בשביל לשפר את האמרית. אחד, מה את צוחק?
אני רוצה לשמוע איך.
את רוצה להעתיק. אוקיי. אז א', אני דואג שבסביבה שלי נשמע המון אמרית, אז פעם ביום לפחות אני צופה באיזושהי תוכנית או איזשהו משהו ביוטיוב שהוא קשור לשפה האמרית.
אוקיי, כן, נו.
זה דבר ראשון. מוזיקה, אני שומע המון, המון המון אמרית. אני משתדל כל שיחה עם ההורים שלי לנהל אותה בשפה האמרית.
מה, אתה כאילו, הם באים לדבר איתך עברית ואתה אומר להם...
אין לי בעיה שידברו אליי בעברית, אני עונה להם באמרית.
אוקיי.
כאילו, אני לא...
אתה יכול לתת דוגמה?
דוגמה למה, לשיחה כזאת?
כן, לשיחה כזאת.
אני אחסוך את זה למאזינים שלנו. אבל אני עדיין רחוק מאיפה שאני רוצה להיות, זה בטוח. וזה יותר כואב לי, אפרופו אמרת ילד שלך, אז באמת כואב לי כשאנחנו מדברים על הילדים, אז אני יודע שכנראה היכולת שלי להעביר את זה לדור הבא הוא מאוד מאוד מוגבל, ואם אנחנו מסתכלים עוד דור, עוד שתיים, זה משהו שכנראה יעלה מפה. אבל אני אגיד לך ממה אני כן מעודד בכל זאת. כשאנחנו רואים שיש איזושהי כן חזרה לשורשים ולזהות האתיופית, אנחנו רואים אנשים טסים לטיולי שורשים, אנחנו רואים אנשים שחוזרים לשם המקורי שלהם, ובעיניי זה חלק מהתהליך של לקבל את הזהות המשולבת, ההיברידית שלך, שהיא גם ישראלית והיא גם אתיופית, ואתה במסגרת הזאת אתה גם ככל הנראה תלמד את השפה ותעמיק בתרבות, ומפה זה מוציא אותי אופטימי קצת.
יופי, מצוין. תדע לך שבשנת 2015, אתה זוכר את המחאות שהיו?
בוודאי.
בוודאי. אז היו שם באמת עשרות אלפי צעירים מתוך הקהילה שלנו, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, כאילו, וואו, כאילו, בונה, באמת יש זעם על הרבה דברים, על הרבה זה, ואני, אולי, אתה יודע, אולי באמת הייתי חיה באיזשהו מקום בבועה. ואז הכרתי את אבג'ה מדני. אבג'ה מדני הוא חוקר יהדות, איש משכמו ומעלה, הוא בקשר צמוד עם הקסים, הוא באמת, באמת אדם מדהים. וישבתי איתו כמעט שנתיים רצוף. היינו בקשר צמוד, והוא פשוט לימד אותי המון המון על התרבות שלנו, כמו זה שאנחנו היינו הקהילה היחידה שהגיעה לשלטון עצמאי בחוץ לארץ. אתה יודע את זה? יהדות אתיופיה. ושאנחנו משושלת של מלוכה. זאת אומרת, הרבה דברים שיש באמת במה להתגאות. עכשיו, ברגע שאתה מלמד את עצמך ומשכיל את עצמך, אוטומטית, כל ההתנהגות שלך, כל ההלך שלך בעצם משתנה לצורה שהיא יותר חיובית. ועוד פעם, אנחנו כל הזמן יכולים לשאול למה, למה, למה. על כל למה כזה אפשר תמיד לשאול מה אני יכול לעשות.
אני מסכים. טוב, ירינו אחד על השנייה. אז מה את לוקחת מזה? את כן רוצה לשפר? לא הבנתי בסוף ממך מה.
אם אני רוצה לשפר את השפה, כן, למה לא? תשמע, גם אתיופיה היום היא מדינה חבל על הזמן. כן. נראה לי יש שם מלא הזדמנויות, לא?
אנחנו נצטרך לדבר על זה, נראה לי בתוכנית אחרת.
אוקיי.
כן, אין ספק ש... באתיופיה יש לא מעט הזדמנויות, והאמת שלא רק עסקיות.
get all crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. The people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school.
דיברנו רגע על אמרית ועניינים וזה, אמרתי לך שאחד הדרכים שבהם אני משתמש זה מוזיקה. אז תני לי להשמיע לך שיר. בוא נראה אם את מזהה את, את היוצרים, את הזמרים, ואחר כך נשמע מה הבנת. אוקיי? כן. רוצה לעבוד לנו היום.
Atzena sa bayik ba ya feran zare ma baba
ay baba mai baba mode ay baba mai baba mode eskale meche utulde zare ma tete ki male zare ma tete ki male moye ne mi kebre ay baba mai baba mode ay baba mai baba mode eskale zare matte ki male voya e mi kebre ai baba mai baba mode ai baba mai baba mode eskale mete utulde zare matte ki male zare matte ki male
ken ma khana
khawaya
אלה כמובן היו גוסאי טסוואי ומחמוד אחמד הענק.
מחמוד אחמד מוכר.
מה זה מוכר? זה אחד הזמרים הכי גדולים שאתיופיה אי פעם יצרה, והוא כל כך אייקון.
וואו.
שכשהוא מגיע להופעות, בין אם זה בישראל, בין אם זה בעולם, הקהל שלו הוא כבר מזמן, כבר לא רק אתיופי.
וואו.
כן.
מתי הוא בא לארץ?
הוא היה פה, האמת, לפני שנה, בערך משהו כזה. היה פה מופע של שלושה זמרים גדולים, גוסאי אפרופו זה ששר איתו פה בשיר. ומי הייתה איתם? ברח לי עכשיו, אבל
זה היה... מימי או טיטי או...
לא כולם, זה לא עובד ככה חנה.
אוקיי.
אז זה באמת
היה... אני עוד מהתקופה של טדי אפרו.
כן, טדי אפרו עדיין זמר ששר ועובד, והיה פה גם לפני שנה.
וואו, אתה ממש בקיא בכל מה שקורה בסצנה.
אני, כמו שאמרתי לך, אני מאוד מאוד אוהב את המוזיקה הזאת, בלי קשר לשפה, פשוט אני אוהב את הביט ואת ה... את הרידם הזה האתיופי, ואני ככל שאפשרת להופעות אני הולך.
מדהים.
ואם לרגע אמרת, צחק קצת ככה על האתיופים, תני לי להגיד לך.
לא, אני לא צחקתי על האתיופים, בוא נעלת, תוציא לי פה שם רע.
כן, את חלק.
סך הכל אמרתי מימי או טיטי או...
את ידעת שאתיופיה שיגרה את הלוויין הראשון שלה ביום שישי האחרון?
כן.
אז כן, הם עשו את זה כמובן בסיועם... סיועם של הסינים, אבל הם כן נכנסו...
הם מה של הסינים?
בסיועם, כאילו מי שסייע להם להוציא את זה לפועל, אבל אי אפשר להתעלם שהצוות שהיה שם בשביל להוציא את הדבר הזה לפועל, ברובו היה מן הסתם אתיופי.
כן.
וזה באמת הישג מאוד גדול שהמדינה יכולה לרשום לעצמה, להיכנס למספר מדינות מאוד מצומצם שמחזיקים לוויין בחלל. וכן, והם עשו את זה, זה כמובן לוויין אזרחי, אבל אני מניח שלא שימושים נוספים, אבל כן, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת, וזה חלק באמת מאותה מגמת פיתוח שדיברנו בחוץ על מה שעובר על אתיופיה בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז כניסתו של ראש הממשלה החדש, שנמצא ככה קצת יותר משנה בתפקיד.
וואו, כאילו, תקשיב, נותנים לו המון המון קרדיט, אבל אני חושבת שכבר לפניו אתיופיה הייתה עם מלא מלא הישגים בהרבה תחומים.
כן.
אבל כולם כאילו מוחאים לו כפיים,
הנה,
כאילו עכשיו...
הנה, והוא קיבל פרס נובל לאחרונה.
נכון, נכון. על מה הוא קיבל את הפרס הזה?
שלום, פרס נובל לשלום, על השלום שלו עם אריתריה.
יפה.
אבל אנחנו נצטרך לשים נקודה פה, כי התוכנית הסתיימה. ונודה בכל זאת למי שכן דיבר איתנו היום, ליאל גטו ומיזם גיבורים מבית.
ליאל גטו? גם לאבא שלי קוראים גטו.
אז הנה, אולי תבדקו את זה אחרי השידור, אולי תמצאו שאתם משפחה. תודה לך, יקירתי, על השעה הנפלאה הזאת.
תודה לך.
אנחנו נפגש בתוכנית נוספת של בצבע אחר. אנחנו כאן, כאמור, משדרים מהרדיו בינתחומי, 106.2 FM. התוכנית היא בשיתוף פעולה עמותת עולים ביחד. אם אתם רוצים להזין לתוכנית הזאת, אתם יכולים לעשות את זה גם באמצעות האפליקציה ספוטיפיי. ושיהיה שבוע נהדר וחג שמח.
להתראות, חג שמח.